ערב טוב, רועי, מה שלומך?
בסדר גמור, יותר מדי זמן לא התראינו נעם.
נכון, בערך חודש, אולי אפילו קצת יותר,
משהו
מאז
כזה.
הפרק האחרון. אני מרגיש שבפרקים האחרונים אנחנו מתרגשים כל פעם מהאורחים שמגיעים אלינו, ונראה לי תסכים איתי, רועי, שהיום ההתרגשות היא רבה במיוחד.
חד משמעית, בלבל אחר, במרפאת שאתה יודע כמה אני מתרגש ספציפית מהאורחת שלנו היום, כמה שאני אוהב אותה, עוקב שנים.
אנחנו באמת עוד בעד גם נגיד, נדבר על זה קצת. הפרק היום, פרק 9 של הלפיד, אנחנו נחזור לענף שהקדשנו לו את הפרק הראשון שלנו, ענף השייט. אנחנו כבר הצגנו אותו וניקחנו אותו לעומק, אז הפרק היום מוקדש כולו לשיחה עם ספורטאית, שבקלות היא מועמדת לתואר ספורטאית השנה של הספורט הישראלי. זכתה השנה במדליית זהב, שנייה ברצף באליפות אירופה, מקום חמישי באליפות העולם, התבססה בצורה מובהקת בצמרת העולמית של דגם אייקיופויל. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לארח אצלנו את האחת והיחידה, דניאלה פלק. אז פתיח קצר ומתחילים. דניאלה, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם? איזה כיף להיות פה.
תודה גמור. כיף שלנו, אדיר שאת מתארחת אצלנו. תודה רבה שהסכם.
בטח, כבוד.
כיף להגיד, אנחנו מקליטים את הפרק ב-29 לדצמבר. עבר כבר, את בטח זוכרת הכי טוב. כמה זמן מאז שבחית?
חודש בדיוק.
חודש בדיוק. אבל צריך פה לתת את הקרדיט לרועי, שאנחנו לא הזמנו את דניאלה להתארח אצלנו אחרי הזכייה באליפות אירופה. רועי ו...
אפשר לדבר איתה עוד כמה שבועות אפילו לפני, לבדוק את ההיתכנות, וכמובן שדניאלה כבר הסכימה אחרי אליפות אירופה, נדבר על זה, והנה אנחנו היום.
בפרק הראשון כשדיברנו על ה... בכלל סקרנו את כל הענף, וכשהגענו לאייקיופויל נשים, אז... אני לחלוטין שותף לזה, אבל רואי ממש הדגיש את איך הוא רואה את דניאלה כמישהי שצפויה לתת פייט מאוד מאוד חזק בכרטיס ללוס אנג'לס. זה עוד היה לפני רצף תחרויות מאוד מאוד חזק שלך, אז כרגע מנצל עוד לפני שאנחנו מתחילים, סחטן רואי על, על, על התיאום הזה, יצא לנו, חבל על הזמן.
כן, אתה מזהה פוטנציאל.
כן. דניאלה, שאלה לפני שאנחנו בכלל מתקילים ומדברים על הענף ועלייך, את מודעת לזה שיש קבוצה שלמה של חובבי ספורט אולימפי, שהם לא מתוך ענף השייט, שממש ממש עוקבים אחרייך בכלל, אחריכן, שמסתכלים בתחרות אחרי, עוקבים אחרי השיוטים ב-GPS, ונכנסים ועושים ריפרשים על העמוד של התוצאות, כאילו, זה משהו שאתם מודעים אליו?
קודם כל כיף לשמוע, את האמת שאני יודעת שכן יש אנשים שמתעניינים בענף שלנו, תמיד חשבתי שזה יותר אנשים מהקהילה של אנשי הים בישראל, אני חושבת שהענף שלנו לא כל כך ברור לצופה הפשוט וקל להבנה, אז באמת משמח לשמוע שיש עוד אנשים שמתעניינים בזה חוץ מאיתנו, מהסביבה הקרובה. וכן, זה באמת כיף, כי אני יודעת גם שכל האתרים של התחרויות שלנו לא עושים כל כך חסד עם הקלות שאפשר לצפות בשיוטים, אז באמת תודה על זה.
כן, בכיף.
זאת אומרת שעברתי אחרי צפייה במשולשים נעים במטה סייל, בשביל לראות את ההתעדכנות, זה באמת...
לחפש את הנקודה של... של דניאלה פלק, של שרון קנטו, של תמר שטיינדוי, ואז כדי לקבע אותה, זה תמיד היה ככה.
אפילו אנחנו, שאנחנו מנסים בסוף יום תחרות להיכנס, וקצת לנתח את השיוטים, אפילו לנו זה קשה להבין מה קורה שם.
כן, אני מתאר לעצמי. רועי, אתה רוצה קצת לקחת את זה, לדבר עם דניאלה על תחילת הקריירה, ונמשיך משם?
כן, קודם כל באמת מעניין אותי, איך תק לענף הזה, כי זה לא ענף שעכשיו, נפוץ במיוחד בכל עיר בישראל כמובן. כמו ענפים כמו ג'ודו, התאמנות, דברים שיותר באמת יש להם. מעניין אותי איך באמת מדיעים לענף הזה של השייט.
אז אני חושבת שאצלי באמת הסיפור הוא קצת יותר פשוט, כי אני באמת גרה ב... אתם שומעים אותי?
כן, כן, שומעים אותך מעולה.
אז אני באמת גרה באזור שהוא קרוב לים, ובאמת כל המושבים והקיבוצים במועצה הם סביב ים וסביב פעילות ימית. אז איפשהו זה קצת כאילו התבקש שאני יעסוק בזה, ילך לים מגיל מאוד צעיר, אם זה בחופשים, בקייטנות. אני אגב הגעתי לספורט הזה דרך קייטנה בקיץ. אבל באמת יש גם לא מעט אנשים שמגיעים לזה שהם לא כל כך גרים קרוב לים, אם זה יותר במרכז, ואפילו תום ראובני נגיד, אלוף האולימפיים, נכון, לראש העין. כן, נכון. אז כן מגיעים גם מאזורים יותר מרוחקים מהים, כי אני חושבת שבסוף ים זה... זה מקום שנראה לי 99% מהאנשים בארץ אוהבים ויוצא להם לבקר בו. אבל באמת הענף שלנו הוא קצת יותר קשה, גם באמת הוא מאוד יקר לתחזוקה, גם החוגים, גם כל הציוד שצריך לקנות. גם זה הרבה הסעות של ההורים לחוגים. ואז כן, הוא לדעתי קצת יותר קשה מג'ודו, מכדורגל. וזה גם אחת הסיבות לדעתי שבאמת אין המון שעוסקים בו בארץ, לצערי הרב, ואני מקווה שזה ישתנה ויגדל.
יש איזה נתון שאתם מודעים אליו, עם המדליות של תום ושל שרון, הביאו לגידול בהרשמה של ילדים לענף, זה משהו שיצריך מושג?
האמת שאני, אין לי ממש מושג. אני חושבת שממה שראיתי קצת ברשתות, וזה כן ההבנה אולי, או ההתעניינות סביב הענפים האלה קצת הלכה וגדלה, אבל מכאן ועד לדעת אם זה הוביל לגידול ברשמה לחוגים, אני לא כל כך יודעת, אני מאוד מקווה. זה רק אני יכולה לקוות.
כן, זה דברים עוד שנדע בפרספקטיבה של כמה שנים קדימה.
כן, לגמרי.
וחזרה להיום, אני חושב שבאמת מעניין אותי, איך נראה בעצם שבוע של גולת רוח תחרותית בישראל מבחינת כמה אימוני מים, אימוני מחוץ למים, אימוני כושר?
אני יכולה להגיד שבקמפיין הקודם, באמת זה היה קמפיין ראשון בדגם הזה, כי זה בעצם דגם שהוכנס רק לאולימפיאדה הקודמת, בטוקיו התחרו בדגם אחר בגלישת רוח. אז אני חושבת שמה ששחר, המאמן שלנו, שם עליו יותר את הדגש בקמפיין הקודם, זה המון שעות ים, המון צבירת ידע של באמת להבין את הדגם הזה יותר, איך הוא עובד, איך מוציאים מזה מהירות, על מה צריך לשים דגש, זה אם היינו נגיד צריכים לעלות במשקל, אז לשים על זה דגש. ובאמת ללמוד מאפס איך מתפעלים את הדגם החדש הזה. אז אני חושבת שבקמפיין הקודם באמת שמנו יותר דגש על שעות ים. עכשיו, לעומת זאת, כבר יש לנו בסיס יותר טוב בהבנה של הציוד, אז אנחנו מכניסות גם לא מעט שעות כושר, אימוני חוף. אז כרגע אנחנו מתאמנות 4 אימוני ים בשבוע. יש לנו עוד בין 2-4 אימוני כושר, אימוני חדר כושר. עוד 3 פעמים של אימונים אירובים, שאני חושבת שגם זה אחד הדברים ששחר דוגל בהם, הוא מאוד אוהב להכניס לנו הרבה אימוני חוף אחרים, אם זה שחייה, פילאטיס, אימוני אתלטיקה, אופניים, כי באמת הוא לא רוצה שנהיה מקובעות רק על ענף אחד, ובאמת גם זה עוד חלק מהענף ספורט שלנו שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בראייה רחבה ולא להיות מקובעים, ואני חושב שזה עוזר לנו באמת להיפתח, גם מחשבתית, גם מנטלית.
ומעניין ממש, שהייתי מנחש שיש יותר מ4 אימוני ים. כלומר, לחשוב שאפילו לא כל יום אתם יורדים לים, בעצם.
נכון, אז באמת, באמת בקמפיין הקודם, אז היה לנו יותר אימוני ים, עכשיו באמת כמו שאמרתי, יש לנו כבר את הבסיס. וזה גם מאוד תלוי באיזה תקופה אנחנו נמצאים בשנה. אם אנחנו במחנות אימונים מרוכזים, אז כמובן שיהיו יותר אימוני ים. בשגרה באמת אנחנו, זה הסדר גודל של כמות אימוני ים, בין 4-5, אבל באמת אנחנו גם שמים המון דגש על אימונים משלימים, שזה אימוני כושר, אימונים ככה נגד פציעות, בוא נקרא לזה ככה, המון אימונים מסביב גם לרק אימוני ים.
אוקיי.
אני באמת חושב את הענף הזה, זה ענף שיש לו, האמת, לא מעט מאפיינים ייחודיים שיכולים להשפיע התוצאות שלו. אם אתה רוצה להתחיל לתת את
משהו. כן, אני, יש, הדבר הראשון שבעיניי כצופה מהצד, באמת, חווה מהקורסה, אותי יכול לשגע הנושא של הרוח. טוב, אני לא יכול לדמיין איך זה להתמודד עם זה בשטח, בתחרות. הנושא הזה של הצורך לשמור על קור רוח ועל ריכוז בלחץ של תחרות, כשאתם פתאום יש את ה, כן, את ה-APR, נכון? זה כזה, אנחנו רואים את זה בחדאית סגרה. אני, אוקיי, קצת. אנחנו רואים את זה ככה באינסטגרם, שאנחנו עוקבים אחרי לא זוכר כבר איך קוראים לחשבון אינסטגרם, אבל, ואתם כאילו חווים את זה, אתם חווים את זה בתחרות, ואחר שעות לשבת ולהמתין ולשמר איזה מלחץ ומתח, ובטח גם בסוף עם כל היריבים שלך מסביבך, איך מתמודדים עם זה?
אז קודם כל, באמת, גם העובדה שהתחרות שלנו היא 6 ימים, ולאורך כל יום אנחנו צריכים גם לשמור את הלחץ, גם באמת לדאוג שנתאושש טוב, אז גם באמת המון המון מחשבה וגם אימונים, זה חלק מהאימונים, לדעת להתמודד עם זה. ובאמת כמו שאמרת, יש לנו הרבה פעמים קורה שאנחנו בתחרויות בחול וגם בארץ, שימים שלמים יכולים פשוט או להתבטל או שבאמת נחכה יום שלם בחוף, ואחרי בערך 5 שעות של תקיעה בחוף רק אז נרד למים. ו באמת יש המון הסחות דעת, נקרא לזה, גם באמת יוצא שעכשיו אנחנו יכולים לחכות בחוף, אז זה גם עם המתחרים, או פתאום צריך ללכת לאכול, אבל אתה לא יודע אם אתה יכול פתאום עוד 15 לרדת לשיעוט, אז לחשוב מה לאכול, וגם צריך לדאוג שאתה לא יושב יותר מדי, כי באמת אתה צריך לשמור את הגוף חם, כי באמת יכול להיות שבסוף היום יהיה לך עוד שיעוטים ותחרות. זה קשה, וזה חלק, אני חושבת, מלמידה של ספורטאי, כל אחד על עצמו, גם מה מתאים לו. יש כאלה שאוהבים יותר ללכת ולשמוע מוזיקה ולהתבודד, יש כאלה שדווקא עושה להם יותר טוב להיות עם אנשים ובצחוקים ולשחק עם כדור עכשיו. אז זה באמת חלק מהעבודה של ספורטאי מול עצמו, לדעת מה נכון לו ומה מתאים לו. אני יכולה להגיד לך שיש מכל הסוגים, גם אצלנו בנבחרת, גם בכלל בחול. אני יכולה להגיד לך על עצמי שאני יותר אוהבת דווקא כזה את הצחוקים, וכן להיות עם החבר'ה, ואם זה נגיד קצת להקפיץ כדור כדי להזיז את הגוף בין התקיעות. אבל זה מאוד אינדיבידואלי, ובאמת כל אחד ומה שנכון לו ומה שמתאים לו.
בדרך כלל בשעות האלה, את עם החברות של הנבחרת, או שזה מתערבב ככה עם גם מדינות אחרות?
זה גם מאוד תלוי, הרבה פעמים יוצא לנו גם כזה להקפיץ כדור כל הבנות בנבחרת ולעשות צחוקים ביחד, ויכול להיות פתאום יום שמישהי אחת הולכת לשבת עם אנשים אחרים, כאילו זה, אין איזה משהו קבוע כזה שיוצא לנו, זה מאוד תלוי יום, תלוי מצב רוח של כל אחת, אבל גם יוצא לנו כן, להיות לא מעט ביחד בתוך הנבחרת.
זה קטע, כי זה בעצם אומר שבתוך הלחץ של התחרות, את בעצם נמצאת עם רוב הטופ העולמי. כי רוב הטופ העולמי זה בסוף הקוברות הנבחרת, וכל ה... יש לי איזו תיאוריה, שהחבר'ה של... בכלל של השייט, אבל בשעת גלים מאוד מאוד רואים את זה, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. שיש להם איזה שקט פנימי כזה, משהו גם בחיבור לים, זה תמיד, אתה יודעת, ההיסטוריה, גל פרידמן ולי קורזית, זה תמיד ככה... האנרגיה הזאת ששידור בשחר ומעין דוידוביץ', ואת חושבת שזה נכון, שיש כאילו איזה שקט פנימי שמאפיין אנשים בענף הזה? שזה סתם מבחוץ?
לא, אני חושבת שאתה צדק במה שאתה אומר, ובאמת אומרים את זה, גם לי אומרים את זה בפן האישי הרבה, גם אני שומעת את זה באמת על אנשים, אנשי ים, ואנשים שמחוברים לים, שכנראה משהו בסביבה הזאת, כאילו ים יש לו איזה רוגע כזה, ואיזה מקום של נחת, נכון שאנחנו בסוף הולכים וגולשים באמצע הים ומתחרים, ובתוך לחץ וטירוף כזה של שיוטים, אבל גם בתוך השיוטים האלה נראה לי ש... אם אני משווה לענפים אחרים, יש לנו איזה שקט כזה, כאילו בסוף ים זה מקום מאוד עם רוגע כזה. ואני חושבת שאנחנו שואבים את זה ואפילו צריכים את זה כאילו באיזשהו מקום בשביל להתחרות ולהיות כל היום בסביבה הזאת. אבל כן, זה משהו שסופגים אני חושבת מהמקום הזה.
זה מעניין, מה קדם למה? האנשים הרגועים מגיעים לים או הים הופך את האנשים לרגועים?
האמת שזה מעניין.
מעניין, כן. עד כמה הנושא של הרוחות זה משפיע, אני זוכר מתקופת RSX, נגיד סתם היריבות בין נמרוד משיח לשחר צברי, זה היה מאוד מאוד בולט, ששחר הוא חזק ברוחות חלשות, ונמרוד ברוחות חזקות, וזה היה מאוד מאוד ככה, כאילו זה היה מאוד מאוד ברור. זה עדיין, זה ככה גם בדגם הזה, זה מרגיש שלתקע להתשתש, הנושא הזה של מומחיות ברוחות ספציפיות.
יש משהו במה שאתה אומר שזה אולי קצת תושטש באמת כל הנושא הזה, כי אני חושבת שבאמת המעבר לדגם החדש, ל-IQ Foil, אז אנחנו בעצם כל הזמן בפלנינג, זה נקרא, במהירות גבוהה. מה שב-RSX באמת היה לך הרבה יותר שינוי בין רוח חלשה לרוח חזקה. ובו העובדה הזאת שאנחנו כל הזמן במהירות גבוהה, אז גם אם זה רוח חלשה, עדיין אתה במהירות הזאת, ועדיין אתה צריך להיות במשקל יותר כבד ממה שהיינו צריכים להיות ב-RSX. ויכול להיות שבגלל זה זה קצת תושטש, אבל כן, עדיין יש פה את המשחק של ברוח החלשה יותר, כל העלייה לפויל, אז באמת לקלים יש פה יתרון מסוים, ולכבדים יותר יש יתרון ברוח חזקה. אבל זה משמעותית פחות מורגש מאשר מה שהיה ב-RSX, באמת.
יש רוח שהיא מועדפת עלייך?
יכולה להגיד לך שאני מכוונת לזה שלא, אבל אני חושבת שעד עכשיו יותר הרוחות החלשות הם יותר היו הנקודת חוזקה שלי, למרות שבאמת הרגשתי בתחרות האחרונה שנתתי קפיצת מדרגה גם בתנאים החזקים יותר, גם באמת עשיתי איזשהו תהליך של לבוא במשקל קצת כבד יותר לאליפות אירופה, כי באמת הרגשתי שיש לי חיסרון מהירות בתנאים החזקים יותר, והרגשתי איזשהו שיפור בזה. ואני יכולה להגיד לך שלפני אליפות אירופה, אז אני חושבת שיש לי באמת יכולות אירוביות מאוד טובות, אז אני חושבת שברוח החלשה היו לי יכולות באמת אחרות.
זה נקודה מעניינת שיצא לי לחשוב עליה הרבה דעבר, העובדה שמשחקים אולימפיים הם תמיד מתקיימים בעונת הקיץ, זה לאו דווקא באתרים ובעונה שהיא מתאימה בהכרח לרוחות חזקות, אני חושב שבאופן יחסי, בודקים על פני ההיסטוריה, ההכרות תמיד היו ברוח יחסית חלשה, ותמיד עניין אותי כשבונים אפילו את הקריטריון של איך קובעים מי יהיה הנציג, עד כמה שמים דגש, אני מרגיש שלא כל כך שמים דגש, על התאמה בין התנאים הצפויים באתר התחרות, לבין התחרות שקובעות מי יהיה הנציג.
שזה נקודה מעניינת שאתה מעלה בו, אני לא יצא לי לחשוב עליה כל כך, ואני לא יודעת אם גם מי שקובע את התחרויות קריטריון חושב על זה, אולי שווה להציע להם אם לא.
אני אומר לך שלא, כי אני עוקב אחרי הקריטריונים, אני תמיד חושב מה עומד מאחורי זה, לדעתי לא מספיק.
כן, כן, יכול להיות באמת. אבל אני יכולה להגיד לך שעכשיו ביולי האחרון באמת התאמנו בלוס אנג'לס, פחות או יותר בתאריכים שנתחרה ביולי-אוגוסט, והאמת שקיבלנו גם לא מעט תנאים יותר חזקים, די, אפילו לדעתי יותר מרוח מאוד חלשה. אבל כן, אני מסכימה איתך שלרוב בקיץ, באתרים שהיו, אז באמת הרוחות החלשות יותר שלטו, יותר הורגשו.
דיבר קודם על המשקל, על הנושא של המשקל, וגם דובר בעצם על הצורך להיות במשקל קצת יותר גבוה בדגם הזה. עד כמה זה השתנה עכשיו, כשהקצינו את הממדים של הגלשיים, של המפרס, כן?
לא, לפחות אצלנו באנשים לא היה שינוי יותר מדי דרסטי, אני חושבת. בסוף.
עכשיו שזה בעיקר משפיע בגברים, אני זוכר, תום ראובני בערך כמעט בכל רעיון שהיה, הוא דיבר על כמה היה צריך להביס בחדר כושר ולאכול בכמויות, רק בשביל להתאים למשקל שלו, לגודל של הגלשן שהיה בפריז.
נכון. נכון, גם באמת השינוי, המעבר הזה של הדגמים, הוא יותר קרה בגלל הגברים. היו אחרי פריז המון ביקורות על כמה שזה לא בריא ולא ספורטיבי כבר מה שקורה שם, ואצל אנשים תמיד זה טיפה פחות הורגש. אבל כן, באמת בקמפיין הקודם היו, כאילו היו בנים שפשוט נטו אכלו כל היום, וכמעט לא התאמנו בכלל בים, רק התעסקו בלהגיע למשקל מטרה. ואני חושבת שעכשיו, עם השינוי הדגם, אז לפחות אצלנו אנשים, אולי המשקל לא כל כך ירד, המשקל מטרה, אבל אני חושבת שכן, אנחנו לפחות יותר שמים דגש על פיתוח יכולות אירוביות, אפילו יותר ממה שהיה בקמפיין הקודם, כי באמת אנחנו יכולים ויודעים מה היתרונות בלעבוד, ובעצם זה נקרא לפמפם התנועה הזאת, ואני חושבת שאנחנו מרגישים שיש בזה הרבה יותר יתרון עכשיו, אז אנחנו מחפשים באמת לשים את הדגש שלנו על הפיתוח של האירובי.
טוב, מעניין. אדוב, אני אחליף פה את האנקדוטה האישית. מאמן הכושר שלכם, אייל שלומי, הוא היה במשך שנים, הוא למד עם אח שלי, הוא היה במשך שנים אצלנו בקיץ, בקייטנות, אמא שלי הפעילה קייטנות, ואני זוכר שאני הרצתי אותו. בסביב ככה, זה מגרש חנייה, כשהוא היה ילד, הוא כבר אז היה מנצח את כולם, אגב.
אייל הוא אסן מדהים.
מדהים, הוא עשה מרתון עכשיו, נכון, תוצאה מטורפת.
35, לדעתי.
כן, כן, משהו כזה, תוצאה מטורפת לרץ שהוא לא מקצוע. כן,
ממש.
כן, סתם ככה, הזכרתי עכשיו שדיברת על האימונים האירובים.
באמת מאמן על, באמת. אז נדע שזה בזכותך.
ברור, מה זאת אומרת? אני הכנסתי לו את... אגב, אני בגלל שאני חובב אולימפיאדות עוד הרבה מאוד שנים, אז באמת הייתי מדריך בקייטנה, והייתי כל היום עושה להם אולימפיאדות ותחרויות, אז לך תדעי, אולי באמת החזרתי איזה משהו ש... כן. טוב, דבר אחרון, מה, תשאלי אותו. כן. דבר אחרון לגבי באמת המאפיינים הייחודיים שאנחנו, לפני שקצת נדבר על הנסחרת, זה עלייך יותר אישית, כל המושג הזה של המעבר משיות המדליות הקלאסי, שהיה בעבר, קצת אולי נקרא אותו יותר מגילי הנוער, שבעצם כל מה שעשית עד שיעות המדליות נשאר, פשוט יש ניקוד שמוכפל, לשיטה החדשה, שבעצם הכל נמחק, כן יש משמעות למקומות שסיימת, כן, אם אתה מאיזה נקודה אתה מתחיל, ועשו גם עוד איזה שינוי בקמפיין הנוכחי, נתנו עוד יותר איזה ערך למקום, אפשר, לא בטוח שניכנס לכל הפירוט של זה, אבל באופן עקרוני, איך זה מרגיש הסינוי הזה? יש יום אחד שהכל מוכרע בו?
קודם כל, אני יכולה להגיד לך על עצמי שבאמת איך שיצא לי שהכניסו את ה-IQ פויל, הייתי בת 16, בעצם הייתי בדיוק כזה במעבר מהדגם נוער ל-RCX נוער, וידעתי כבר שה-IQ פויל ייכנס, אז החלטתי לשים יותר דגש על ה-IQ פויל, אז באמת לא כל כך יצא לי להתחרות בשיטת מדל רייס הקודמת, שזה יכול להיות יתרון, ואני שומעת על חבר'ה יותר ותיקים שיצא להם להתחרות בשיטות האלה, שזה באמת די שינה לגמרי את הקלפים, ושינה את כל המיינדסט שצריך להגיע אליו, גם במוקדמות בעצם, וגם ליום גמר עם עצמו. ותשמע, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים זה קשה, לדעת שחמישה ימים אתה עובד, קורע את התחת, ובסוף אין כמעט משמעות לניקוד ולפער שאתה נמצא בו. אבל בסוף אנחנו ספורטאים, וברוב ענפי ספורט יש להם יום אחד של תחרות, וביום הזה צריך לדעת לבוא ולתת הכל במניטה, מה שנקרא. אז גם אנחנו עובדים על זה, ואני חושבת שגם די, לא יודעת אם זה מבחינה מנטלית, אז שינו את העבודה בגלל השיטה החדשה. כן, זה קשה.
יש כבר, ידוע כבר מה בדיוק יהיה הפורמט שירוץ עד לוס אנג'לס? כי נגיד אליפות אירופה היה שינויים קלים ביחס אליפות העולם. קיבלו החלטה על זה או שזה עדיין קודם בשינויים מבחינה?
זה יחסית לדעתי לקראת סגירה. אני חושבת שמה שהיה לנו עכשיו באליפות אירופה הם די נוטים לפורמט הזה.
שזה גם נותן משקל בעצם מסוים בכל זאת לאלה שסיימו ראשונות, שזה נותן להם גם איזשהו יתרון בגמר.
נכון, כן.
אני אגיד באמת למי שיותר מעמיקים, אני אישית יותר אהבתי את מה שהיה באליפות העולם. אני גם חושב שיש היגיון בזה שרק שמונה ראשונות עולות ליום האחרון ולא 10, כי הפער הזה בין מישהי שציימה מקום 5 ומישהי שציימה מקום 10 יכול להיות מאוד גדול, אבל זה לגמרי נעלם. ולמרות שדניאלה הרוויחה מזה, ואנחנו כולנו שמחנו שהרוויחה מזה, גם העיקרון שאומר שמי שעולה לגמר ישירות מהמקום השני מקבל חצי ניצחון, שזה מה שהיה באליפות העולם, מרגיש שהוא קצת יותר עושה שכל מזה שבעצם המקום הראשון והמקום השני מגיעים בדיוק באותו ניצחון פה מצב. זה כאילו פשוט נראה לי, הפורמט שהיה באליפות אירופה, הרגשתי שהוא מושלם. ועכשיו תקחו אחורה, אבל... באליפות
העולם.
באליפות העולם. וגם שהוא היה מושלם, אבל קודם כל, כל עוד אנחנו נהנים מזה, זה תמיד טוב. והיא בעת היא צריכה לנצח עוד אחד, דומית מנצחת עוד אחד, אבל בסדר, ובכל מקרה, השינוי שעשו ביחס לקמפיין הקודם, הוא נראה לי מעולה.
כן, זה אחד משמעית, הקמפיין הקודם זה היה די משוגח.
כן. טוב, נראה לי שאת החלק הזה, סיימנו, בוא נעבור קצת לדבר על דניאל הרוי.
כן, נתחיל מהתחנה אולי המשמעותית הראשונה, המדליה המשמעותית הראשונה שלך בתחרויות בוגרים. נגיע דווקא באליפות עולם 2022, את עוד רק בת 18. מרגישה את השינוי ביחס הזה ממי שהייתה אנונימית מחוץ לחוגי שייל, ואז פורצת בגיל כל כך צעיר עם מדליה כל כך חשובה, וזה נותן איזושהי הכרה אחרת?
אני יכולה להגיד לך ש-2022 די הייתה השנה שלי ביחס נגיד לבנות בנבחרת. אולי מבחינתי זאת הייתה שנת פריצה בבוגרים, באמת עשיתי, אני חושבת, שיעוד מדליות כמעט בכל תחרות שהשתתפתי בה, וזה באמת הגיע עם סיום מתוק מאוד עם המדליית כסף באליפות עולם. אני חושבת שבאמת היינו נבחרת מאוד חזקה, היינו ועדיין, אבל אז באמת היינו נבחרת חזקה עם בנות באמת שהן יותר בוגרות ממני, יותר ניסיון, חלקן כבר אחרי אולימפיאדה. אז אני לא חושבת שקיבלתי איזשהו יחס אחר או משהו השתנה, אני חושבת שעדיין כל המערכת ראתה אותנו כנבחרת פשוט חזקה, שרצה קדימה להמשך הקמפיין. אני חושבת שאולי אני מול עצמי קצת פתאום העמסתי כל מיני ציפיות שיותר מאוחר התגלו כפשוט כבדות מדי, ויכול להיות שגרמתי לעצמי לחשוב שאולי מסתכלים עליי בעין שונה, או באמת מצפים ממני עכשיו יותר, ושזה לא בהכרח היה נכון. זהו.
זה באמת מאוד מעניין מה שאת אומרת, אם יכול להיות שמבחינת זה השפיע אחרי זה על 23-24, שאחרי זה בין בנות אחרות מובילות את התחרות הזאת, שרון קנטור שחתי וקטי סטיצ'קוב.
יכול להיות, באמת גם נכנסנו למבחנים האולימפיים ב-2023, ויכול להיות שבאמת זה השפיע איפשהו עליי, כי באמת הייתה לי שנה פחות טובה, הישגית. וכן, יכול להיות, באמת זה גרם לבנות האחרות לפרוץ קדימה. אני את הפריצה עשיתי יחסית בשלב מוקדם בקמפיין, שזה גם חלק מהסקת מסקנות שלקחנו אני וצוות האימון שלי לקמפיין עכשיו. ו...
אם כי הייתה לך שנה פוסט-אולימפית מעולה, עכשיו גם.
נגיע לזה.
נכון, אבל כן, אני בהרגשה הפנימית שלי, אז אני יכולה להגיד שמרגישה אחרת מקמפיין קודם, יותר בוגרת, יותר מנוסה, יודעת יותר טוב מה נכון לי. ואני יכולה להגיד שאם בשנה בקמפיין הקודם, אז הגעתי כבר למבחנים האולימפיים, באמת בלי הרבה מה לתת מבחינה פיזית ומנטלית, אז אני חושבת שפה אני מצליחה באמת לשמור על זה שעדיין יש בי המון רעב, המון כוחות, ואני מרגישה שעדיין באמת עוד לא עשיתי את הפריצה גדולה לקמפיין, אני חושבת שיש לי עוד הרבה מה לתת. אז אם אני משווה את זה לקמפיין הקודם, אני חושבת שאני במקום אחר עכשיו.
אני מרגיש מעיל בולד בכל תחרות.
לגמרי, בדיוק את נגיד, זה מאוד מרגיש ככה.
כן. משהו שמעניין אותי, באולימפיאדת פריז 2024, כל מיני צפיתים שלא יפילו את פריז, שהם כן צופים בתחרויות, חלק לא צופים, את ראית את התחרות של הגלישת רוח?
האמת שאני ראיתי, ראיתי ועודדתי, שרון באמת חברה טובה וגם תום, וזוכרת שראיתי את השיעוט מראטון, ובאמת התעצבנתי איתה, וזה היה באמת מטלטל, והתבאסתי גם בשביל שרון, וגם את השלטי מדליות באמת צפיתי בהם, וזה היה יום מטורף. אני זוכרת שגם שרון, גם תום, כשהם הפילו לגמר, אז זה באמת העביר בי צמרמורות מטורפות, ואפילו הרשיתי לעצמי לדמיין את עצמי בסיטואציה הזאת. אבל כן, ראיתי בטח. אני, בלי קשר לזה שאני מתחרה וזה, אני באמת חובבת אולימפיאדות, מאוד אוהבת לצפות. ואני מקווה שפעם הבאה שאני אצפה זה יהיה באמת מהאתר האולימפי. אבל כן, נהניתי מאוד לראות.
מצטרפים לתקווה הזאת. את רואה, את צופה באנשים נוספים גם, או בעיקר בשייט?
האמת שאני אוהבת גם לראות שחייה, אתלטיקה, ג'ודו.
וואו, איזה כיף תשמע. התחברת מאוד עם זה, נכון? אני רואה באינסטגרם הרבה תמונות משותפות עם רז זרשקו, אם אני... נכון, אם אני...
כן, נכון. נכון, נכון. יש לי חברות מהג'ודו. בלי קשר לזה שאני באמת מתעניינת בענף. אבל כן.
כן.
מעניין, ככה שסופים בעצם במדלת, בשרון במדלת של תום, מה זה כאילו, אם זה שינה בכלל משהו בתודעה, אם זה פתח איזשהו עולב אחרי שהם משיגים, אז זה נותן עוד שינוי.
אני יכולה להגיד על עצמי שכן, באמת, אתה יודע, אני התאמנתי עם שרון גם כל הקמפיין הקודם כמובן, וגם בהכנות ספציפיות לפריז, ובאמת היא גולשת מעולה, אבל אני חושבת שעצם זה שאנחנו מתאמנות ביחד ומתחרות אחת בשנייה, אני יודעת שאני לא נופלת מהרמה שלה. ובאמת גם הרשיתי לעצמי לראות אותי בסיטואציה הזאת ובאולימפיאדה, ואיפשהו כשזה מרגיש, אתה יודע, יותר בר השגה ויותר קרוב אליי, זה באמת נותן לי תקווה ואמונה חזקה יותר שגם אני יכולה להיות שם ולהיות במעמד הזה. וכן.
יש פה
משהו, כן כן, זה קטע, כי אולי אם נוציא את בריטניה, שיש שם את אמה ווילסון, שהיא באמת ככה גולשת, הצנרת הכי גבוהה של העולם, אני חושב שבכל מדינה אחרת, תיקח את כל, שטוב עכשיו, היום התפסמנו של חמש חברות הנבחרת הבכירות, עוד נדבר על זה אחר כך, זה אני חושב שהן היו המועמדות המובילות בכל מדינה להגיע למשחקים. וזה קטע עד כמה אנחנו חזקים, ועד כמה התחרות הזאת בבית, זה דבר שהוא באמת באמת, שהוא באמת באמת מטורף, לא קיים בשום ענף אחר.
לגמרי.
אז בוא נדע.
זה ממש הגיע הזמן לעבור לשנה הפוסט-אולימפית. נתחיל מערב יום כיפור 2024, אליפות אירופה, שירותי המדרפת, אני זוכר את עצמי צופה ממש לפני הצום. מה אותי? אם אחרי האולימפיאדה בעצם, שחלק מהבחירות לא התחרו, האולימפיות עם הווילסט, שרוקנטור, מגטי, אם את מתייחסת לזה באור קצת שונה לאליפות אירופה הזאת, נעבר לסורי נסרות.
קודם כל, אני יכולה להגיד לך שבאמת גם במהלך ההכנות לפריז, אז באמת התאמנתי עם שרון המון, ואיפשהו הרגשתי שזאת שנה רגילה, ובאמת התאמנתי כרגיל, והיו לי מטרות אישיות עדיין, כאילו זה שנה רגילה, חלק מקמפיין לכל דבר. אני ותמר באמת היה לנו גם באוגוסט, קצת אחרי האולימפיאדה, את האליפות עולם עד גיל 23, ואז באמת באוקטובר את האליפות אירופה בוגרים, אז היה לי יעדים והיה לי תחרויות מטרה שתאמנתי אליהם כרגיל לגמרי, ואני חושבת שאיפשהו בסוף זה באמת נתן לי יתרון באליפות אירופה, שאני חושבת שראו את זה גם על כל הנבחרת שלנו, שאנחנו שמרנו על שגרת אימונים די רגילה, בזמן שאחרים לקחו קצת חופש אחרי האולימפיאדה, לא בהכרח גם אלה שהיו באולימפיאדה. ואני הרגשתי את זה על עצמי שהייתי אולי במוד קצת אחר ממתחרות אחרות בעולם. אני באתי ובאמת לקחתי את האליפות אירופה הזאת מאוד ברצינות, ואני חושבת שגם כל הנבחרת שלנו. וברור שהרגישו שזה אליפות אירופה קצת חסרה מבחינה הרמה העולמית, המון מתחרות ובעיקר המדליסטיות מפריז לא התחרו שם. זה באמת הייתה אליפות אירופה קטנה יותר ממה שאנחנו רגילות, אבל עדיין אני לקחתי את התחרות הזאת ברצינות, כמו כל תחרות שאני מתחרה בה, אני באמת משתדלת לעשות את זה לצד הכי טוב שאני יכולה. כן, בסוף ראו את זה, ואני שמחה שזה יסתיים כמו שזה יסתיים, כי הרגשתי שעשיתי הכנה באמת טובה לפני.
אני משמעית נתן אחלה של כיפור, חייב להגיד.
כיף לשמוע.
זהו, נתקדם קצת. אליפות עולם 2025, גם כן תחרות אדירה שלך, ואת ציין במקום החמישי. מה עובר בראש ברגעים האלה שאת רואה את שתי המתחרות המובילות בחצי גמר, עוברו את ה... מצוף, ואת מבינה שהסיכוי לגמר ולמדליה בעצם בך.
קודם כל, אני אתחיל בכלל מהיום הראשון של האליפות עולם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל את היום הזה סיימתי בערך במקום 20 ומשהו. כאילו היה לי יום ראשון לא ממש טוב, והרגשתי כאילו מאוד בבאסה, כי הרגשתי שעשיתי הכנה מאוד טובה, גם באמת זה היה לפני, זה היה עם המלחמה, עם האיראנים, אז היה לנו באמת שגרה קצת קשה, לא היו לנו ממש אימונים. אני באמת ניסיתי לשמור על שגרת אימונים לבד, וכזה שחר רשם לנו תוכניות אימון מרחוק, ובכלל כל הנסיעה הייתה בסימן שאלה גדול. ובסוף הצלחנו לנסוע, ונסענו מוקדם יותר ממה שהיינו אמורים, אז יצא לנו יותר להתאמן באתר. ובסוף הרגשתי שעשיתי הכנה באמת טובה, ופתאום ביום הראשון זה די התפוצץ לי בפנים. אבל לאורך כל הימים באמת המשכתי ושיפרתי ומאוד האמנתי בעצמי, ובסוף הצלחתי להיכנס לגמר באמת מהמקום השישי, ולהגיע לרבע גמר. וגם השיעוט, זה היה היום מאוד קשה טקטית, מאוד רוח מאוד משתנה, עולה, יורדת, כל הזמן משנה כיוונים. ובאמת כבר אני רואה שהשיעוט די אבוד, והסיכוי שלי להפיל חצי גמר הוא קלוש. ואז באמת במלאה האחרונה ממש, אז היה איזה שינוי של הרוח. אני באתי מאחורה עם הקו, והגולשת הפולניה הייתה שם, והיא בעצם הובילה את השיעוט, יצאה מהמכה הזאת, נפלה מהפויל, כאילו ממש נעצרה. אני גם הצלחתי אחרי זה לעקוף את הנורווגית, ופתאום ממקום שלישי שהייתי בשיוט ופער די גדול מהם, הצלחתי לנצח את הרבע גמר, שזה היה די מטורף, כאילו אף אחד לא הבין כזה מה קרה שם. סיימתי את השיעוט, שחר אומר לי, כאילו כבר חשבתי זה עבוד לגמרי. אבל זה היום כזה מאוד משוגע מבחינת תנאים, ותמיד בתנאים האלה אנחנו יודעים שעד שלא חוצים את הפיניש, הכל יכול לקרות. וזה באמת מה שקרה בשיעוט הזה.
זה אותי למעקבים שדיברנו עליהם, שאני חושב שכל הנטל והדברים האלה, גם לי זה היה כאילו, what the hell? מה רגע ככה פה? ואז פתאום כן. גם במצב שגום שלישי, ישר מעפיל החץ, פעם זה היה באמת אדיר.
כן, זה היה באמת, אף אחד לא הבין מה קרה שם.
זהו, ואז נגיע החצי גמר, שלדעתי שם, אם אני זוכר נכון, שרון נפלה מהפועל, או שקרה משהו שבהתחלה הייתה?
נכון, קודם כל הייתה לנו החזרה כללית, והיינו אני, שרון, נורווגית וגרמניה, ובעצם רק הגרמניה היה לה זינוק נקי, כולנו קיבלנו עונש של 5 שניות בזינוק, וגם שם באמת היו תנאים משוגעים, שרון לא הצליחה לעלות על הפויל בזינוק היוצא, ואז אני והנורווגית בעצם היינו עסוקות בלרדוף אחרי הגרמניה שיצאה 5 שניות לפנינו, וגם שם היה שיעוט מאוד, מאוד קשה מבחינת תנאים. בסוף אני באמת סיימתי את השיעוט הזה שלישית, אני בחרתי צד הפוך מהנורווגית ומהגרמניה, ובסוף הצד הזה לצערי הפסיד, הייתה שם רוח יותר חלשה. אז כן, הייתי צריכה לסיים כאילו מקום בטופ 2 כדי לעלות לגמר, וצערי זה התפספס.
חלק מהספורט שאני בטוח וראו את התוצאות של זה, באליפות אירופה 2025, גם שם באמת היה לך פיניש מעולה לתחרויות המוקדמות בעצם, 5 שיוטים מקום לא היה ראשון, שני, ראשון, שני, ראשון בשיוטי סללום, עולה לגמר המקום השני עם הפורמט שדיברנו עליו, עולה לגמר מול אמה ווילסון, אלופת העולם, מרתה מגטי, אלופה האולימפית, מאיה גיסלר, גולשת נורווגית גם כן מבטיחה, ומצליחה לזכות כמובן באליפות אירופה שנייה ברצף. איך המרגש באמת אחרי שעושים את זה back to back?
וואו, זה מרגש, נראה לי אפילו יותר מזכייה ראשונה, אבל באמת היה גמר עם רמה מאוד גבוהה, ובכלל, אם אני משווה את זה לאליפות אירופה הקודמת, אז בכלל התחרות הייתה כבר עם רמה באמת גבוהה, כמעט כל המתחרות הכי טובות באירופה היו שם, וזה באמת הורגש בשיוטים. ואני חושבת שבשיוט גמר ידעתי באמת, אם דיברנו על איזה שקט פנימי שיש לה, לאנשי ים, אז שם הרגשתי שזה באמת בא לטובתי, וידעתי לשמור על, על השקט שלי, וגם כשראיתי שמרתה ואמה באמת מקדימות בזינוק, אז לא נגררתי לזה. ואז באמת הם קיבלו את העונש, וידעתי לנצל אותו לטובתי. ובכלל ידעתי שזה באמת היו תנאים קשים, עם גלים יחסית גבוהים, רוח חזקה יחסית, וידעתי שאני יכולה לבטוח בעצמי בתנאים האלה, שיש לי יכולות טובות מולם. ובסוף אני חושבת שגם לאורך כל השיעוט הזה, גם שמרתי על איזה אורך רוח, ועשיתי באמת את הדברים כמו שצריך, ובלי הרבה טעויות. וכן, בסוף זה הביא לי את הניצחון.
אני זוכר שדיברו על זה שהנבחרת בכללי בגלישת רוח רק שחר צוברי עשתה back to back באליפויות אירופה. משהו מעניין שבנשים זה דווקא הדבר הנפוץ. אם אני לוקח 10 שנים אחרונות, מכליל גם את ה-IP4 וגם את ה-RSX, היו רק 6 אלופות אירופה, ובאמת היה יותר back to backים מאשר זוכות שונות שנה אחרי שנה. שזה באמת נקודה מעניינת למחשבה.
נכון. האמת שנכון, זה מעניין.
דניאלה, רואי הזכיר עכשיו את השיעוטי סללום, וזה מזכיר לי נקודה שתמיד עניינה אותי, איך את כגולשת רואה את השיעוטים האלה, הקצרים, המהירים, שהרבה פעמים יש תחושה שזה אולי ברירת מחדל של יום בלי רוחות ומנסים לדחוף הרבה שיוטים, ביחס לשיוטי קורס, הקצת יותר אורקים ו... איך את מרגישה עם, עם הסוגי שיוטים השונים?
קודם כל, באמת זה שינוי חדש שגם הוכנס רק בשנים האחרונות עם ה-IQ-FOI. לפני זה היה לנו רק פורמט אחד של שיוטים, קלאסיים, קדמית מלאה, לא משנה בעצם מה העוצמה של הרוח. ועכשיו יש לנו הרבה יותר פורמטים, אם זה הסללום בתנאים חלשים, קורס בתנאים חזקים יותר. היה לנו גם מראטון שדי הוציאו אותו מהמשחק. אני די אוהבת שיש גיוון. אני חושבת שזה בסוף עובדתית, אנחנו לא יכולים לעשות קדמית בתנאים מסוימים, תנאים חלשים. קדמית זה בעצם השיוטי קורס. ואני חושבת שאם זה או להתחרות בסללום או שלא נתחרות בכלל, אז עדיף באמת שנעשה את השיוטי סללום. כי גם ככה הרבה ימים מתבטלים לנו על חוסר תנאים. ובסוף זה חלק מהוורסטיליות הזאת שאנחנו צריכים כספורטאים, וצריכים גם להיות טובים ברוח חלשה, וגם ברוח חזקה, וגם בפורמטים שונים. ובעיניי זה גיוון נחמד. אני יודעת שיש הרבה כאלה שמתנגדים לשיוטי סללום, טוענים שזה קצר, וזה מאבד את כל הטקטיקה שיש בשייט, ואת כל השייט המסורתי שיש. אני אישית מתחברת.
אוקיי.
נראה לי שעכשיו נעבור לדבר על הנבחרת בכללותה.
טוב, אנחנו עושים הרבה סביב זה, אבל באמת יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי כמו שאמר, אנחנו מדברים איתך, ובאמת רשימת ההישגים שלך היא מדהימה, ובסוף את הדלק מנבחרת שהיא מאוד מאוד חזקה, כאילו באופן הלכתי ברור שיש כאן חזקה בעולם, אף אחד לא יכול להגיד אחרת, ומעניין רגע לדבר על זה, קודם כל בבסיס, איך זה להיות, איך חיי היום יום מתנהלים, כשאתה באמת מתאמן כל הזמן עם הטופ העולמי, שמצד אחד זה יכול לעזור באימונים ולשפור, מצד שני גם לא יודע, זה לא יוצר מתחים של, 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 של הישגיות וכאלה? איך חיים את זה?
תמיד מעניין אותי מה אנשים מבחוץ חושבים שמתחולל לנו בנבחרת ביום-יום. זה תמיד מצחיק. אבל אני יכולה להגיד לך שאתה תבוא לסדות ים ותראה אותנו ביום-יום, אתה בכלל עוד חושב שאנחנו מתחרות אחת בשנייה בחוף. באמת, אנחנו, יש בינינו שיח של צחוקים ושיתוף. וכן, בסוף אנחנו גם מתקרות, ובמים אנחנו יודעות באמת לשמור על פייטים ולעשות שיוטים מעניינים, בוא נגיד ככה, אבל באמת תמיד זה נשמר בספורטיביות ובכבוד, וזה גם לדעתי תורם הרבה להישגיות שיש אצלנו, וכל אחת באמת נותנת מעצמה ורוצה להשתפר, וזה דוחף אחת השנייה גם קדימה. אבל באמת שכיף לעבוד בנבחרת הזאת, שגם אני יודעת שכל אחת באמת הכי טובה שם שיש בעולם, וגם שהכל נעשה באמת ברוח טובה וחיובית. פשוט זה עושה חשק כאילו כל יום לבוא ולהתאמן, ולהיות עם אותן בנות, כי בסוף גם זה קשה, זה... להיות אחת עם השנייה 24-7, ובאמת אני רואה אותם יותר מה שאני רואה את המשפחה שלי. אז זה באמת כיף שהכל נעשה בצורה חיובית.
יכול להגיד לך שבצפייה בסטורי באינסטגרם, זה נראה ככה, זה נראה שככה ממש נחמד לכן יחד.
זה עושה עוד דבר של ציפורים שכבר היינו עדים להם כצופים מהצד, כל מיני, גם בגברים, גם בנשים, זה מאוד משמח לראות החברות הזאת.
כן, זה תמיד היה כל כך, זה תמיד היה כל כך, חלק מהמאפיינים של ענף, זה נראה שגבישת הרוח, זה היה יריבויות ככה שחוצות את גבולות הטעם הטוב, ופתאום נבחרת שהיא כל כך, אולי זה הסיבה, שהיא כל כך רובה טובות, זה לא איזה שניים, זה לא ראש בראש, למרות שלפני הקמפיין של טוקיו זה לא היה ראש בראש, אבל לא משנה, זה, אולי זה שיש כל כך הרבה, כל כך הרבה מתחרות, זה, זה, זה אולי, אולי עוזר, עוזר לדבר הזה.
אני חושבת שבאמת גם אנחנו נחשבות לנבחרת צעירה, ונראה לי שהכנסנו איזה אורך רוח צעיר כזה וחיובי, ואנחנו באמת אוהבות לעשות צחוקים ושטויות הרבה פעמים בחוף, אז נראה לי זה מוסיף למה שאמרתם פה.
אני חושב שמדי בכלל בלי לקחת מהקרדיט לכן, אני חושב ששחר צוברי מעבר להיותו מאמן מדהים, ורואים את זה בהישגים, זה אני חושב אחת ההצלחות הכי גדולות שיש, היכולת זאת לשמור על המרקם הכל כך חיובי שיש בנבחרת.
זה חד משמעית, באמת אפשר להגיד לזכותו שהוא מצליח, כי אתה יודע, בקלות שיש נבחרת כזאת הישגית, ובמיוחד עם בנות, שזה יכול להיות לפעמים לא פשוט, לשמור באמת על חברות ועל צורה חיובית, צורת עבודה חיובית, אז באמת אפשר לזקוף הרבה לזכותו.
ועד כמה הנושא הזה שבסוף יש מישהי אחת נוסעת לאולימפיאדה, עד כמה זה משהו שהוא ממצא, לא יודע, אצלך בראש ביום-יום?
קודם כל זה תמיד יושב אצלי בראש. באמת מי שמתחיל מגלוש, אז כל אחד שמכוון וחולם להגיע לאולימפיאדה אצלנו בענף, יודע את זה שרק אחד מגיע בסוף. ובאמת יש נבחרות בעולם השייט שהן יותר קטנות, אצלנו באמת יצא שגם יש מסה של בנות טובות, אז אפילו עוד יותר קשה. אבל זה באמת גם קצת דיסוננס כזה, כי כל אליפות העולם אנחנו באמת מוציאות משלחת מאוד גדולה. ובסוף רק אחת טסה לאולימפיאדה, זה קשה. אבל כן, זה תמיד יושב בראש. לשם אני מכוונת, אני חייבת שזה יישב לי בראש.
למרות שיש, נכון, קמפיין שלם עם הרבה מאוד תחרויות מטרה, שבהן אין נציג אחד, אבל בסוף, זאת אומרת, זה, בסוף יודעים שזה התחרות הגדולה ביותר, ולא כולן יהיו שם. אתן זוכות, אתן זוכות להערכה מנבחרות אחרות, כלומר, אתן מרגישות את המעמד הזה של נבחרת הכי טובה בעולם?
מהנבחרות בחול או מנבחרות של איגוד השחרית?
לא, מנבחרות בחול, בתחרויות. עוד מחלות אימונים, לא משנה.
אני חושבת אם אני אגיד, לא יודעת, בקמפיין הקודם או תחילת, כן, בקמפיין הקודם, אז באמת כל תחרות מחדש, כאילו אנשים היו בהלם, ולדעתי ממש בתחילת הקמפיין, שעוד לא ממש פרצנו כנבחרת, אז אולי אפילו תמיד עושים כזה אימונים משותפים בחו"ל לפני תחרויות עם נבחרות אחרות, ואנחנו לא תמיד היינו מוזמנות לזה. בעיקר הצרפתיות, הספרדיות, הבריטיות, היה להם כזה קבוצה משותפת, ואיפשהו אחרי אחת התחרויות שפרצנו, פתאום נראה לי התחילו לחזר אחרינו, ופתאום שחר היה צריך להגיד למי כן ולמי לא, ואיפשהו אנחנו הפכנו להיות המובילות שמארגנות את האימונים המשותפים האלה. עכשיו יכול להיות שזה אולי קצת הפך להרגל כזה בנוף, שרואים כל כך הרבה דגלים של ישראלים מקדימה. אז כן, אבל אני חושבת שתמיד, כאילו, תמיד רואים אותנו כנבחרת, ותמיד יודעים שאנחנו נבחרת חזקה, גם באמת שומעים את כל הווייב הזה שלנו מבחוץ, ואנחנו נראות מאוד מגובשות, ושמאוד כיף לעבוד איתנו. ואני יכולה להגיד שגם אני יודעת על לא מעט בנות מנבחרות אחרות שמקנות בזה, איך שאנחנו עובדות. כן.
איך זה היה, דיברנו על זה קצת קודם, אבל באמת בתוך הנבחרת החזקה הזו, איך זה היה בקמפיין הקודם, לראות את לחוות את הסיטואציה שבה את מבינה ששטרון ושחר וקטי, אין כאילו כבר פתחו איזה ראש העת כזה של תחרות על הכרטיס, דעת קצת מאחורה, כלומר, איך מתחרים ככה ב-2023 וב-2024, בעצם שומרים על, על הגחלת?
אז כן, באמת באיזשהו שלב הבנתי שאני קצת מחוץ למרוץ לכרטיס, ולקח לי קצת זמן להשלים עם זה, אבל איפשהו השלמתי עם זה, ולקראת סוף 23 נראה לי קצת שחררתי מזה, ולאליפות עולם ב-2024 כבר באתי קצת יותר משוחררת מבחינה מנטלית, וגם ראו את זה בתוצאות, פתאום הייתה לי אליפות עולם משמעותית טובה יותר מאשר מה שהיה לי ב-2023. זה קשה, אבל הזכרתי לעצמי לא מעט שזאת רק תחילת הדרך שלי, ואני באמת צעירה, ואני יכולה לקחת רק את התחרויות האלה כניסיון להמשך. כי היה לי ברור שאני אמשיך. זה קשה להשלים עם זה, אבל באמת דאגתי להזכיר לעצמי שזאת רק תחילת הדרך.
אני חושב שעכשיו אני אגיד את ככה את דעתי, ואני לא אצפה ממך גם להתייחס לזה, כי זה קצת ככה לדבר על כל איפה עומדת כל חברה הנסחרת, אבל אני חושב שעכשיו שאנחנו מסתכלים על הקמפיין של לוס אנג'לס, אנחנו מתחילים לחוש את איפה כל אחת עומדת, שמאוד מאוד רואים את השינוי. אני חושב שכרגע מאוד מעניין לראות, אולי את יודעת קצת יותר כמובן בפנים, אבל אני חושב שאת שחר טיבי ואת קטי שקוב פחות יצא לראות בתחרויות האחרונות, בטח בטופ, ומצד שני עד ותמר ככה בפריצה מאוד 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 משמעותית. וטוב, שרון ושרון, הייתה פציעה עכשיו, וזה לקח גם זמן לחזור, אז ככה היא ראתה את המצוצות המאוד מאוד ככה חזקים שלה, וזה כרגע נראה, רואי, תגיד אתה איך אתה רואה את זה, זה כרגע נראה, ויש עוד הרבה זמן, שנתיים וחצי, אז אולי מוקדם קצת, אבל לי זה נראה קצת כמו כיוון של מאבק משולש כזה של דניאלה, תמר ושרון ללוס אנג'לס, מבלי כמובן להתעלן העובדה שגם קטי ושחל, שכבר אחרי שני קמפיינים אולימפיים, גם עוד יכולות כמובן לחזור לחזור לרמת ההישגיות הגבוהה יותר.
חד משמעית, ברור שעם הניסיון שלהן הן יכולות לחזור לפה בתחרות אחת ולטרוף את כל הקלפים, אבל כמו שאמרת, גם דניאלה, גם תמר, גם שרון שתחזור לכושר תחרויות יותר משמעותי, אלה פחות או יותר האזורים שאני מסמן.
קיבלת פעם הצעה, מישהי קיבלה הצעה לעבור לייצג מדינה אחרת?
זה משהו שידוע לי, לא שידוע. אני, אם אני אקבל, אני אסרב בתוקף.
אני בטוח. מה עוד זה, רואי, מה עוד יש לנו ב... בוא נתקדם לנושאים הנוספים.
יש קודם כל את החדשות של היום.
כן, האמת שצריך להתייחס לזה. אנחנו, כשאנחנו התכוננו לפרק הזה, אנחנו ככה דיברנו על, כלומר, על שש חברות נבחרת בסיבות, ומאיה מוריס, שמעבר לזה שהייתה אלופת עולם לנוער, עוד בדגם בארס אקס, והייתה מועמדת מובילה בקמפיין של טוקיו, היא גם זכתה במדליה עולמית, באותה אליפות עולם שגם דניאלה זכתה במדליית כסף, היא זכתה במדליית ארד, גולשת מאוד מאוד הישגית. אם דיברנו קודם על הרושם שמתקדל מהצד, היה נראה שגם מובילה חברתית, ככה מאוד דומיננטית, תמיד בסרטונים. כן, לגמרי. והיום, ממש לפני כמה שעות, אני בטוח שאת יודעת את זה קצת קודם, אבל יודע על פרישה. ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, ראיתי שהיא מצרפת לצוות האימון. אז אנחנו ננצל את זה, לאחל, קודם כל, להגיד שהיא באמת, זה מדהים כמה גולשת כל כך, כל כך חזקה, לא הייתה אולי בפרונט של בפרונט ההישגי, בגלל שיש כל כך הרבה מתחרות טובות, והמון המון 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 בהצלחה, בכניסה לצוות המקצועי, זה מאוד מאוד משמח, היה לי עבורי לקרוא את זה, שהיא נשארת. רואי, דניאלה, רוצים להוסיף?
אני רק אוסיף שכן, באמת מאיה הודיעה על פרישה, ומאיה, אני חושבת, תמיד קראנו לה אימא של הנבחרת. היא באמת די כזה חנכה אותנו הצעירות יותר, אם זה בשהויות יותר ארוכות בחול או במחנות אימונים. אפילו את חלקנו היא לימדה לבשל, אפשר להגיד, או איך מסתדרים כזה בחול תקופה יותר ארוכה. והיא באמת הייתה חלק מאוד מאוד נכבד וגדול בנבחרת, והכל אפשר להגיד. וזה באמת כיף שהיא נשארת קרובה אלינו וממשיכה לעבוד איתנו. זהו, ויהיה מעניין לראות איך זה יעבוד.
טוב, תמיד שאנחנו גם באווירת סוף שנה, כבר מתקרבים לסוף של הפרק, יש את העניין הזה של פרספקטיבות על העבר ועל מה שיש מקדימה. אז מה שמעט אותי, מה דרגה של היום יכולה ללמד ולהנחות את דניאלה שלפני 3 ו-5 שנים?
אוי, שאלה מעניינת. נראה לי שתיקח דברים יותר די איזי, ואולי תיתן לעצמה יותר קרדיט מצד אחד, מצד שני באמת גם תקשיב לקולות שלה ותזכור שיש עוד דרך ארוכה לעשות, ונראה לי שיוכל להגיד לעצמה שהיא בכיוון הנכון.
גם הוא היה. ואם יש משהו אחד שאנחנו נלך איתך ל-2026? מה זה יהיה?
אולי להביא אליפות עולם. זה עוד אין לי.
אני לא יודע.
אבל רק להמשיך ליהנות מהדרך, זה באמת הכי חשוב.
חשוב.
ממש. דניאל, וממש, קודם כל זה ממש מושקס לדבר איתך ולארח אותך. זה מדהים, זה תמיד מדהים כמה בגיל צעיר, כל כך מנוסה ומדברת בצורה כל כך בוגרת, זה מאוד מאוד מרשים. יש לך תחרות קשה, ואנחנו נורא נורא, צוות הפודקאסט מאוד מאוד מאמין בך. אנחנו מאחלים לך המון 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 הצלחה בדרך הזאת, במסע הזה. אני חושב שאנחנו, רואי, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שאנחנו דיברנו על כל הנקודות שאנחנו תכננו.
ניקחנו את כל מה שרצינו.
אז אנחנו ממש ממש מודים לך, ובאמת סמסנו מאוד, אנחנו הרסנו פה ספורטי עבר, הרבה מאוד אנשים מקצועיים מענפים השונים, עוד לא היה לנו ספורטאית הישגית שהיא עכשיו, ככה עדיין בשיא הקריירה, כמו שהיה לנו באירוח הזה, ואנחנו מאוד מאוד התרגשנו לפני, גם רואי וגם אני, ואנחנו מאוד, אני מאוד מאוד נהניתי.
יריקף,
זה מאוד. תבוד עצום, ונהנים לשמוע אותך, כך לדבר איתך, ומחת בלי נראה, אני רואה אותך ב-28 בלוס אנג'לס.
אמן.
אמן. טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו ניפרד ממך, דניאלה, שוב, מודים לך, אנחנו ממשיכים לשתי פינות, לשתי הפינות הקבועות שלנו, אם בא לך לשמוע, את מוזמנת גם להישאר איתנו, לתחילתך כמובן, ואנחנו מתחילים עם הפינות.
טוב, אז בגלל שאנחנו שוב באווירת סיכום שנת 25 ומבט קדימה, אז פחות בנושאי השפעה שהיה נועם, ויותר השנה שהייתה. איך אתה מסכים את השנה הזאת?
היית צריך להחכים אותי. אני חושב שזו הייתה שנה שהייתה, אחרי שהתרגלנו לקחת 2024 ו-2023, כשנים מאוד 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 הישגיות, הייתה ירידה השנה ברמת ההישגים של הספורטאים האולימפיים. אפשר להשפים לא מעט מזה את כל המצב הביטחוני ומלחמות ומכל מיני סיטואציות וחרמות שחוו הספורטאים שלנו. בסוף גם ארטיום וגם נבחרת הג'ודו, כן, נבחרת הג'ודו, והתייחסה קודם דניאל, למרות שהם השתתפו, שגם ההכנה שלהם עוד הייתה קצת לקויה, והיה
באמת...
נכון, וסייב, באמת היה הרבה מאוד הדרויות. עדיין אני חושב שמבחינה הישגית הייתה ירידה מסוימת ביחד למה שחווינו גם ב-2024 וגם ב-2023, שהיא גם הייתה שנה מטורפת מבחינת הישגים. כן, יש לא מעט פנים מאוד מאוד מעניינות לקמפיין, עכשיו דיברנו עם אחת המובילות שבהן, ואני מאוד מאוד מסוכן לראות מה יקרה כשבאמת אנחנו נכנסים משהו למניתן, שזה שנת 26, תחילת תקופת הקריטריונים.
תאמין, גם לשנה פוסט-אולימפית יש את התסמינים שלה, אנשים שלא נכנסו בדיוק לכושר לבד חוויית מטרה, או שבחרו לדלג על החלק. אני מאמין שיהיה גרף השתפרות, וגרף השתפרות משמעותי בשלוש שנים הקרובות.
אני אגיד שבסוף השנה הזאת, שנת 25, כמה שאנחנו מדברים ומתלהבים ואנחנו חובבים, בסוף היא לא... לא נעים להגיד, אבל לא באמת מעניינת, בהסתכלות ארוכת טווח של מחזור אולימפי, שום דבר מהשנה הזאת, חוץ מהניסיון שצברו הספורטאים וההישגים, אם אנחנו חושבים על אולימפיאדה, שום דבר לא באמת משנה. נכון, אין פה שום דבר שהוא משפיע על קריטריונים, וספורטאים יכולים להיות עכשיו בשיא הקריירה, ויכולים לחלוטין... לחלוטין להיעלם בין שף המחזור, וזה הכל בדיוק כאן, שספורטאים שאנחנו עדיין לא מדברים עליהם, יכולים להיות מועמדים למדליה, הדברים האלה קורים, אז זה מאוד מאוד מעניין, אבל באמת, המאני טיים מתחיל ב-26.
הקריטריונים בפתחו לדעתי המוקדמים שבהם, עוד חצי שם בכל מיני ענפים, בג'ודו, בטריאטלון, אולי באופניים, אני לא זוכר את הרשימה בעל פה, אבל פחות יותר מאזור אמצע 26, זה הכיוון. צריך להסתכל עליו.
נכון.
מעבד קדימה ל-26, יש לך איזה שהם אנשים, ספורטאים, ספורטאיות, או ענפים שלמים שמסכן אותך?
אני חושב ש... טוב, יש שני קבוצות שתמיד מאוד מאוד מעניינות אותי. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה של הטופ, של המועמדים למדליה. אני לא אכנס ודבר עכשיו ויעשה את המפריז, זה ייקח יותר מדי זמן. הקבוצה השנייה זה כל זה באמת הענפים, נקרא להם המשניים ברמה היציבית, שאנחנו מאוד מאוד מחכים לראות את הפריצה שם. וזה, אז אני אציין אותם, אני חושב שקשתות, הרמה היא מאוד מאוד גבוהה, עדיין לא ראינו את הפריצה הזאת ברמה מספקת בתחרויות ברמה העולמית, אני מאוד מאוד מחכה, מאוד מחכה לראות את ההשתלבות של ה... של הכל מי שעשה את הטלנט טרנספר מהאומנותית, ובאמת איך הנבחרות מתגבשות, סייף, שאגב סייף כן הייתה שנה הישגית מדהימה, לפחות בלבחרת הדקר גברים, וצריך, אתה יודע, יש לי פצנת של הכדורף חופים, שהוא כל הדרג ביניים הזה, הוא נורא נורא מעניין אותי לראות, אם פתאום יהיה עוד איזה ענף שיתפוס מקום יותר משמעותי, מבחינה הישגית.
חן משמעית, ויש כמה ענפים שיכולים אפילו להצטרף לקטגוריה הזאת, לעלות רמה. שני ענפים שמעניין אותי לראות השנה, זה גם הטיפוס, וגם האתלטיקה. שאנחנו גם שנה יחסית טובה, בטח לשם קודמון בסטנדרטים שלהם, נבחרת צעירה ומאוד מוכשרת בטיפוס, ועכשיו עם כל השני קריטריון, בבולדר מול ההובלה, שזה גם יהיה משהו שמעניין. וגם אם אנחנו מסתכלים על נבחרת האתלטיקה, נוציא את המרתוניסטים כרגע לצד. אם אנחנו מסתכלים גם על קפיטוני, גם על אדווה כהן, גם על בלסינג לפיפה, שלושתם משמעותית רשמו שנת עולות ב-25 מאשר ב-24.
נכון, אבל ב-2024 הייתה לכולם שנה מאוד מאוד חלשה, והכל יחסי. אני חושב שכאילו מי שבאמת יש לו פוטנציאל הישגי משמעותי, לא אקטין מאחרים, אבל באמת גם בגלל התקופה שהוא תופס את את הענף שהוא נמצא בו, זה באמת קפיטולני, כי באופן אובייקטיבי, הענף הקפיצה לגובה נמצא בתקופת שפל, ולכן הוא יכול מאוד להתבלט שם. מאוד מאוד מחכה לראות את הפריצה שלו. וכן, גם בלסינג שהוא עדיין צעיר, פשוט הוא נמצא בענק הרבה 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 יותר תחרותי כרגע, והטראקון היא מדהימה, היא כבר מאוד מאוד מנוסה, היא יותר מוגרת מהשניים האחרים, אבל הלוואי והיא באמת מדהימה, הלוואי והיא רק מישהו לשפר את ה... תשתבח, ואם היא תצליח אפילו לאתגר את הקדריון האוליפי, זה יהיה מדהים. זה קשה, העולם מתקדם. בכל הענפים שהם לא קפיצה לגובה.
אבל גם אנחנו נתקדם איתנו.
כן.
אז נעבור לסיפור האולימפי?
כן, אז אני הכנתי סיפור אולימפי, שהוא לדעתי קצת ארוך, ואני אקצר אותו, אני אגיד מה התכוונתי, ואני אבחר חלק ממנו. אני רציתי קצת לדבר על, על כל הפספוסי מדליות, שהיו לפני המדליה הראשונה. כלומר, קצת לדבר על, 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 על כל המדליסטים הראשונים בפוטנציאל, שלא עשו את זה בסופו של דבר. היה לי ארבעה סיפורים כאלה, ואני פשוט אבחר סיפור אחד מזה, וילך רק עליו. והסיפור שאני אבחר, זה נראה לי גם הסיפור הכי פחות מוכר. ב-1988 בסאול, יש את הסיפור כן מוכר, על, על צמד ה... שעתי ההולנדי הנופף, אלדד אמיר ויואל סלע, שפיססו את המדליה בגלל יום כיפור. אבל היה סיפור נוסף באותה אולימפיאדה, שזכה לה הרבה פחות כותרות. באיגוף, כן, של יעקב שבועל. שדעתם הוא הגיע לסאול כמתאגרף די צעיר. אני לא יודע באמת כמה הוא היה מוכר לפני, כי אני הייתי בן 4. מתי הייתה בן מינוס הרבה. אבל הוא כן, הוא לא הגיע כמועמד למדליה, ניצח שלושה סיבובים, בצורה די מרשימה, גם מתחרים חזקים, והפיל לרבע הגמר. עכשיו, בעיקוף, כמו עוד ענפי קרבות, יש שתי מדליות הרד. רק שהשיטה שם עבדה שבעצם, כמו שקורה גם לא מעט היום, בענפים האלה, שלמעשה כל מי שעולה לחצי הגמר, מבטיח מדליה. עלה לגמר מתחרה על זהב כסף, מפסיד לוחם בערד, שני המפסידים בחצי הגמר. והוא הגיע לרבע הגמר, והוא הגריל שם ברבע הגמר איטלקי מעולה, אחד מהמועמדים הבכירים לזהב, ונתן שם חתיכת פייט, קרב מאוד מאוד צמוד, שהוא הפסיד בסוף ממש בנקודות, והוא דח, הפסיד, אותו איטלקי המשיך וזכה בזהב, ועשה רק לחשוב ש... לא יודע, כל הגרלה אחרת, בסוף כן, האיטלקי, שוב, זכה בזהב אולימפי. כל הגרלה אחרת, או אפילו אותו הפסד לאיטלקי בנקודות, אם היה נגמר קצת אחרת, ויעקב שבועל, שאפילו חובבי הספורט האולימפי, רבים מהם לא מכירים אותו, לא שומעו עליו, היה יכול להיות בקלות המדליסט האולימפי הראשון. אז זה ככה סיפור אחד על מדליה שפוספסה, עוד לפני שהשגנו את ה... את המדליות הראשונות ב-1992.
באמת סיפור שרק נותן לחשוב מה קורה עם ואיך זה משפיע על הענף בכלל. ענף אגרוף שכמעט ולא קיים ברמה ההישגית הגבוהה.
כן, אפשר לחשוב, תמיד אתה יודע, מעניין מה היה קורה אילו. מה קורה אילו, ענף הזה היה מביא מדליה אולימפית. מצד שני, גם בקייקים היה לנו מדליה אולימפית, וזה לא התרומם, כלומר, זה מאוד תלוי בסופו של דבר, לג'ודו, ג'ודו זה ענף שמאוד קל לעשות בחוגים, בכל אולם בית ספר, שם כמה מזרונים ומתאמנים, זה מאוד אפשר להבין למה זה מאוד תפס פה, גם באופי הישראלי, שייט, דיברנו עם דניאלה, בסוף מדינה עם חוף לכל אורכה, באופן יחסי למדינות אחרות, יש את התשתית, אני לא יודע עד כמה איגוף היה יכול לתפוס פה, אבל כנראה שלא נדע. וטוב, בסדר, ברשת נוסטלגית הזו, נראה לי מסיים את הפרק. וואו, היה פרק ממש ממש מעולה עם דניאלה. מעבר לזה שהיא ספורטאית מדהימה, היא באמת גם בן אדם מאוד מאוד מיוחד. כל מרגיש לי שבא לי רק להלך אנשי שייט. כאלה
נשמעית, נהנן לי. מהשנייה ראיתונה, נעים לדבר איתה.
ממש
פרש בקטע הזה.
פריצה מדהימה היא עשתה השנה, ואנחנו מבלי להחסיר מהמתחרות שלה, אנחנו נאחל לה המון המון הצלחה בקבדיין הזה.
אמן.
ונסיים את פרק 9 של פודקאסט על הפיד. ביי רואי, לילה טוב.
לילה טוב.